בעזרת השם, היום אנחנו נמצאים בין פורים לפסח, אז נתחיל קצת ללמוד, לדבר מעניין של יציאת מצרים. אנחנו רואים שהתורה ציוותה עלינו כל יום לזכור את יציאת מצרים. ולכאורה יש פה שאלה גדולה. יציאת מצרים הייתה לפני בערך 3,300 שנה. מה העניין שיהודי יזכור עד היום יהודי צריך לזכור את יציאת מצרים? מה החשיבות? תודה רבה. מה החשיבות הגדולה שאנחנו נזכור את זה עד היום? אז יש רמז לדבר, אומר הבעל שם טוב, אומנם אומר את זה בעניין פורים, אבל לומדים את זה לגבי כל המאורעות ההיסטוריים. יש הלכה. הרי אנחנו בפורים, אחת המצוות של פורים זה לקרוא את המגילה. אז יש שאלה בגמרא, בהלכה, מי שקרא את הגמרא, את המגילה למפרע, כוונה מהסוף להתחלה, אז כתוב שלא יצא ידי חובה. אז כי את המגילה צריך לקרוא לפי הסדר. אמר הבעל שם טוב, שמי שקורא את המגילה למפרע, שחושב שזה רק סיפור היסטורי שהיה למפרע בעבר, לא יצא ידי חובה. כי הסיפורים, ההיסטוריים של עם ישראל, הם נצחיים. הסיפור של המגילה נמצא בתוכנו, ואיתנו. ובוודאי סיפור יציאת מצרים. כל העניין של גלות מצרים, הגלות שהייתה, ואחר כך הגאולה והיציאה, שעם ישראל יצא ממצרים, אז אומר הבעל שם טוב, זה קורה אצל כל יהודי, ובכל זמן, אם בכלליות עם ישראל, ואם באופן פרטי, אצל כל אחד ואחד מאיתנו. ולכן זה העניין החשוב והגדול לזכור את יציאת מצרים, כי זה לא רק עניין של לזכור דבר שהיה בעבר, אלא מהמעשה, מהסיפור שהיה בעבר, הדבר הכי חשוב זה ללמוד למציאות שלנו. לכן שאנחנו, בעזרת השם, אנחנו קצת לאט לאט נתקדם עם זה, אנחנו נראה שליל הסדר, שאנחנו מספרים את ההגדה, אז אנחנו לא רק מספרים סיפור שהיה, אלא אנחנו בעצם מספרים את הסיפור שלנו בעצמנו. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא מארץ מצרים. אז אנחנו באמת יוצאים מארץ מצרים, אם זה בכלליות עם ישראל, וכל אחד מאיתנו באופן פרטי. רק אנחנו צריכים לראות איך שהצדיקים מלמדים אותנו להסתכל על ההגדה, ויש על ההגדה וגם על כל עניין של יציאת מצרים, ויש בזה כמה וכמה יסודות. שעל ידי שאנחנו לומדים ומבינים את היסודות האלה, אז אנחנו מבינים שהעניין של לזכור את יציאת מצרים, זה לא שהתורה ציוותה עלינו לזכור איזשהו מאורע היסטורי. זה לא זאת הנקודה. זה לזכור מאורע היסטורי כדי להבין וללמוד ממנו יסודות גדולים מאוד של אמונה ושל עצות ודרך להתקרב לקדוש ברוך הוא לנו בעצמנו, למציאות שבה אנחנו נמצאים. אז אנחנו, כמה שנספיק היום, נתחיל לדבר על כל העניין של יציאת מצרים, ומכיוון שיש בזה הרבה מאוד יסודות, לאט לאט אנחנו נתקדם עם זה. הדבר הראשון זה שאלה שהמפרשים שואלים, וגם רבי נתן, בספר ליקוטי הלכות, הוא מביא את השאלה הזאת. אנחנו יודעים מה שהמדרש, חז"ל, מביאים על הפסוק, וחמושים עלו עם ישראל מארץ מצרים. חז"ל אומרים, מה זה חמושים? לדרוש את זה חמישית, ויש אומרים אחד מחמישים, אבל על כל פנים אנחנו נלך לפי הדעה שאומרת שעם ישראל עלו ממצרים חמישית. זאת אומרת, מכל בני ישראל, עם ישראל שהיו בארץ מצרים, בסך הכל כמה יצאו ממצרים? 20%. באחוזים, ביחס 80% לא זכו ליציאת מצרים, לא זכו לצאת ממצרים. שואלים חז"ל, למה 20% זכו, 80% לא זכו. ומתי ה-80%, מתי זה קרה שהמתו ה-80%? אז המדרש אומר, חז"ל מגלים לנו, שה-20% שיצאו היו צדיקים, והיה להם זכות לצאת. 80% לא היה להם זכות לצאת. ולכן הם לא יצאו ממצרים. ומתי המתו ה-80%? במכת חושך. במכת חושך, כשהמצרים לא יראו שהקדוש ברוך הוא מעניש את עם ישראל, לכן זה היה בשבוע של המכת חושך, למעשה מתו אז 80% מעם ישראל. אז 20% היו צדיקים וזכו ליציאת מצרים. ופה מתעוררת השאלה. פה מתעוררת שאלה קשה מאוד. חז"ל אומרים בשני מקומות. בשני מקומות, כשעם ישראל יצא ממצרים, היה כתרוג גדול מאוד בשמיים על עם ישראל היוצא ממצרים. במדרש כתוב שלפני שהקדוש ברוך הוא קרא את ים סוף לעם ישראל, שזה היה שישה ימים אחרי יציאת מצרים, שזה שביעי של פסח, אז לפני זה, אז כתוב במדרש הלשון הזאת, אין לך שעה קשה כזאת לעם היוצא ממצרים כאותה שעה לים סוף. ומדוע הייתה שעה קשה? מכיוון שהמלאכים, אנחנו צריכים לדעת, יש, כמו שיש מלכות הדערה, כן מלכות הדרקיה. יש פה בתי משפט, יש פה בית משפט, איך זה נקרא? נמוך. בית המשפט השלום, בית המשפט המחוזי, בית המשפט העליון, יש בתי משפט. מלכות הדערה כן מלכות הדרקיה. גם למעלה יש בתי משפט. ההבדל היחידי ששם זה משפט אמת. פה זה לא משפט אמת, שם זה משפט אמת. זה ההבדל היחידי. אז הכתוב, אומר המדרש, שבשעה שעם ישראל היו על ים סוף, כתרגו המלאכים כתרוג מאוד גדול על עם ישראל. המלאכים ידעו שהקדוש ברוך הוא עומד להטביע את המצרים בים. אמרו לקדוש ברוך הוא, אם אתה מטביע, אתה הגעת למסקנה. הגעת למסקנה שהאבונות של המצרים הגיעו למדרגה כזאת, שיש עליהם גזר דין, לטבוע בים. אם כך, אומרים המלאכים, וזה הכל אמת, למעלה זה אמת. אז אמרו לו המלאכים, למה את המצרים אתה מטביע, ואת עם ישראל אתה מציל? אלו ואלו עובדי עבודה זרה. עכשיו אנחנו צריכים לדעת, שהמלאכים אומרים אלו ואלו עובדי עבודה זרה, משמעות הדבר שהם אומרים אמת. אין שקר אצל המלאכים. בבית דין של מעלה אין שקר. שם זה אמת. זאת אומרת, שהמלאכים שרואים אמת, לא רואים הבדל בין עם ישראל לבין המצרים. זה פעם אחת. אבל גם במכת בכורות, זה מדרש קצת פחות ידוע, אבל גם במכת בכורות, בשעה שהקדוש ברוך הוא שלח את מי ששלח את המשחית להכות בבכורים של מצרים, טענו לפניו המלאכים, אם יש גזר דין על עם ישראל, על המצרים, שהבכורות שלהם יהרגו בגלל שהם בעלי עבירות ועובדי עבודה זרה, אמרו לו אלו ואלו עובדי עבודה זרה, אז גם הבכורות של עם ישראל גם כן צריכים להיות בעונש הזה. כי שם, כמו שאמרנו, זה הכל אמת. אז זה עוד מקור. עוד מקור אחד, זה בראש חודש ניסן, כתוב במדרש רבה, אמר משה רבנו לעם ישראל, החודש הזה אנחנו נגלים. אמרו עם ישראל למשה רבנו, איך אנחנו נגלים, ואין גבעה בארץ מצרים שלא עבדנו עליה עבודה זרה. זאת אומרת, לא רק שמלאכים מקטרגים על עם ישראל, גם עם ישראל מודה באשמה. אנחנו באמת עובדי עבודה זרה. פירוש הדבר, שמי שעם ישראל שיצא ממצרים, היו עובדי עבודה זרה. שואל רבי נתן מליקוטי הלכות, אם כך, אני לא מבין. הרי לפני זה פירשנו שלמה 20% יצאו ממצרים שהם היו צדיקים. 80% מתו במכת חושך. אז רגע, אלה שיצאו ממצרים זה הצדיקים. אז איך יש עליהם כתרוג? שאלו ואלו עובדי עבודה זרה. מלא, אם היה כתרוג על ה-80%, אנחנו מבינים. אבל יש פה כתרוג על ה-20%. וזו השאלה של הרבה מן המפרשים, ורבי נתן גם כן שואל את זה בליקוטי הלכות. הנקודה היא פה, העומק השאלה היא, שאנחנו רואים מתוך דברי חז"ל, רואים במפורש, שעם ישראל, היוצאים ממצרים, היו עובדי עבודה זרה, אלה שיצאו ממצרים בעצמם מודים, הם אומרים, הלשון במדרש, אין גבעה בארץ מצרים שלא עבדנו עליה עבודה זרה. אם כך, אם זה המציאות, אז מה ההבדל בין ה-80% לבין ה-20%? אולי הם היו יותר עובדי עבודה זרה, 80%? רבי נתן לא מסכים שזה התירוץ. הוא לא מסכים לקבל שזה הפירוש הזה. ורבי נתן אומר פה מהלך מאוד עמוק, שאנחנו קצת נתבונן במהלך הזה, כדי להבין מה ההבדל בין ה-80% ל-20%. כדי להבין את מה שמסביר רבי נתן, נסתכל על השנה האחרונה שעם ישראל היו במצרים. מה קרה בשנה הזאת? שנה לפני שעם ישראל יצאו ממצרים, פתאום אחרי כל כך הרבה שנים, אחרי גלות וסבל כל כך קשה, שעם ישראל היו במצרים, כי המצרים עינו אותם באיסורים ובעינויים מאוד גדולים, פתאום משה רבנו מופיע בעם ישראל. ובא לעם ישראל ואומר, הקדוש ברוך הוא שלח אותי לגאול אתכם. בהתחלה, כמו שאנחנו יודעים, פרעה הגביר את העבודה, תכבד העבודה על האנשים, ואל ישעו בדברי שקר. ואז עם ישראל טען כנגד משה רבנו, מה באת לפה? באת לפה להכביד עלינו את העבודה? משה רבנו, אנחנו יודעים, אמר לקדוש ברוך הוא, למה זה שלחתני? למה הראות על העם הזה? מאז באתי לדבר עם פרעה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה כאן מקשה עליי קושיות. עכשיו תראה מה אני הולך לעשות לפרעה. והתחילו המכות. מתחילה סדרה של מכות. 10 מכות, שהזכרנו את זה קצת בעבר, שיש כמה דעות מתי היו בדיוק המכות. הכוונה באיזה תאריכים בדיוק. הדעה העיקרית זה היה, שזה היה כל מכה התחילה בתת וב בחודש, ונמשכה שבוע ימים, והיה הפסקה של 3 שבועות בין מכה למכה. ואז כבר ציינו את זה, לפני בערך חודש, חודש וחצי, ציינו את זה, שיוצא מזה שאנחנו יודעים את זמני המכות. לפי זה אנחנו יודעים את זמני המכות. מדוע? מכיוון שמכת בכורות, זה מכה שכתובה, התאריך שלה כתוב במפורש בתורה. מתי זה היה מכת בכורות? ליל הסדר, תת וב בניסן. הרי בלילה שעם ישראל יצא ממצרים, אז הייתה מכת בכורות. בתת וב בניסן הייתה מכת בכורות. אז לפי זה אנחנו יכולים לדעת את כל המכות. אז מכת חושך מתי הייתה? 30 יום לפני זה. יצא בתת וב באדר, שושן פורים. ומכת הרבה שקילתה את כל הצומח הייתה בט"ו בשבט. וכן הלאה, אנחנו הולכים אחורנית, ואנחנו הולכים לדעת את כל התאריכים של המכות. מה קרה בשעה שהמכות התחילו? הזוהר הקדוש אומר שבכל מכה ומכה נגוף למצרים ורפו לישראל. המכות פעלו מציאות רוחנית. מלבד עצם המכה, כל מכה פעלה איזושהי מציאות רוחנית, והמציאות הזאת, אם יהיה זמן, והשם יעזור לנו, אז קצת נלמד. כי יש המכות, בכל מכה ומכה אפשר ללמוד כמה וכמה שיעורים מה זה בכל מכה, מה המשמעות שלה. כי זה פעולות רוחניות מאוד מאוד גבוהות, המכות. זה היה לפי איזשהו סדר, לפי סדר, שבכל מכה המצרים מקבלים מכה, אבל לא רק המצרים מקבלים את המכה, אלא כל התרבות של המצרים, כל האמונה שלהם, כל ההשקפה שלהם, כל דרך החיים של המצרים מקבלת את המכה. לאט לאט התרבות, הכוח, העוצמה, תחושת השלטון שלהם הולכת ונשברת. זה נגוף למצרים, הכוונה להכות במצרים, ובד בבד עם ישראל מתחיל להיבנות. מתחיל להיבנות מכל מכה נבנה בעם ישראל, זה נקרא קומה שלמה של אמונה. יש בזה סדר שלם במכות שהזוהר הקדוש ורבנו ארי ותלמידי רבנו ארי מרחיבים בזה להבין את הסדר של המכות. אז עם ישראל התחיל להתרפא למעשה מכל הגלות. 210 שנה היו בגלות מצרים. מתוך ה-210 שנה, 86 שנים, שזו תקופה מאוד ארוכה, הייתה גלות מאוד מאוד קשה. זה היה גזרה על התינוקות ולרחוץ בדם של תינוקות ולהשליח אותם ליור, ועברו איסורים וצער מאוד גדול. במשך 86 שנה מתחילה הרפואה והישועה של עם ישראל, עד מצב שבראש השנה שלפני יציאת מצרים אומרים חז"ל, המצרים ביטלו את השיעבוד. עם ישראל למעשה כבר היו בני חורין בתוך מצרים, לא יצאו ממצרים אבל היו כבר בני חורין, כבר לא היו חייבים בעבדות. המצרים כבר לא רצו להתעסק עם עם ישראל, פחדו, הם אומרים אנחנו מתעסקים איתם, אנחנו מקבלים מכות. ואז עם ישראל לאט לאט מתחיל להתאושש, לקום מהגלות הקשה שבו הוא היה. יתר על כן, בזמן הזה משה רבנו גם אומר שיחות, מתחילים להיות שיחות במצרים. איזה שיחות? שיחות של אמונה, של התחזקות, של יראת שמיים, זה להתחזק בתפילה וכן הלאה. הוא מתחיל ללמד אותם יסודות של התחברות והתקשרות עם הקדוש ברוך הוא. אז עם ישראל מצד זה, כשאנחנו מסתכלים על צד זה, עם ישראל נמצא בעלייה רוחנית. עם ישראל נמצא בהתאוששות, כבר מתחילים לצאת מהעבדות. זה מצב אחד, זה הסתכלות אחת על הדברים. מצד שני, אומרים חז"ל שבחצות ליל תת וב בניסן, ליל שבחצות לילה היה מכת בכורות והתחילה הגאולה והישועה של יציאת מצרים, אומרים חז"ל שחלקיק השנייה שלפני זה עם ישראל היו שקועים במם תת שערי תומה, והיו שקועים כל כך בעומק המם תת שערי תומה, שאם היו נשארים עוד אותו חלק שנייה במצרים, ולא הקדוש ברוך הוא לא היה מתגלה בתוך ארץ מצרים, היו נכנסים ל-50 שערי טומאה ולא היו יכולים לצאת יותר ממצרים. אז אם ככה, אנחנו לא מבינים. אנחנו לא מבינים את זה. מצד אחד, אנחנו רואים עם ישראל מתרפא. משתחרר מהשעבוד, נגוף למצרים, רפוא לישראל. יש ישוע לעם ישראל. מצד שני, אומרים חז"ל, עם ישראל הולך ושוקע כל יום ויום יותר במ"ט שערי טומאה. איך זה מסתדר ביחד? אנחנו היינו מצפים שיתחילו כבר לצאת מהמ"ט שערי טומאה. אז מצד אחד אנחנו רואים ישועה, מצד שני אנחנו רואים ירידה לתוך מ"ט שערי טומאה. מה זה מ"ט שערי טומאה? אותו מושג שכל כך הרבה פעמים רואים אותו בעניין של מצרים. ובדור שלנו, כותבים הרבה מהצדיקים, אור החיים הקדוש מביא את זה, סוף חומש בראשית, הדור שלנו בכלל ירד ל-50 שערי טומאה, אנחנו בכלל נמצאים. מה זה נקרא בכלל שער טומאה? מה זה נקרא שאנחנו נמצא, עם ישראל היה במ"ט שערי טומאה, אנחנו נמצאים ב-50 שערי טומאה? שמעתי פעם אחד הצדיקים שהסביר שערי טומאה, כוונת חז"ל זה מידת התקשרות נפש האדם עם הטומאה. ככל שאדם יותר מחובר בנפשו עם כוחות הטומאה, זה נקרא שהוא יותר יורד בשערי טומאה. זאת אומרת, הוא יותר נכנס בתוך השערי טומאה. יש אדם, הכל זה, כל הטומאה זה רק לאהוב עוגת קצפת. זה לא, אין טומאה אחרת בעולם, רק לאהוב עוגת קצפת, אבל זה משל. למשל, כל הדברים שאנחנו יודעים שזה בא מכוחות הטומאה. יש אדם שאוהב עוגת קצפת, אז הוא אוהב אותה במידה כזאת, שאם שעתיים הוא לא יאכל את העוגה, אז הוא יתחיל לחלום חלומות. יש כזה שאחרי חצי שעה שלא נותנים לו את העוגה, הוא כבר נכנס לשיגונות, והוא יכול להפוך את העולם ולהרביץ לאנשים, וכן הלאה. יש פה מידת התקשרות עם כוחות הטומאה. זה נקרא, זה המושג שערי טומאה. אנחנו רואים לפי זה, רואים פה איזשהו מצב, דבר והיפוכו. מצד אחד, עם ישראל הולך ומשתחרר מגלות מצרים. מצד שני, עם ישראל הולך ושוקע יותר ויותר בשערי טומאה. מה, איך מיישבים את זה ומסדרים את זה ביחד? מסביר רבי נתן יסוד מאוד מאוד עמוק. גם כשהגאולה מתחילה, לפני שהיא מגיעה לשלמותה, אז מתחילה גאולה. מה זה מתחילה גאולה? הקדוש ברוך הוא מתחיל להתגלות. מתחילים לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם. יתר על כן, מתחילה גם האמונה לגדול. אנשים מרגישים, אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים, הנה כן, יש תורה, אני מאמין בתורה, שהקדוש ברוך הוא המלך של העולם, והוא מנהיג אותנו ובחר בנו וכן הלאה וכן הלאה. אבל בד בבד, האדם מרגיש שבתוכו, בפנימיות שלו, היצרה יותר ויותר מתגבר. פתאום הוא יותר מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל הוא יותר רוצה את היצרה, יותר הוא רוצה אותו. אז מתחיל להיות מלחמה שלכאורה זה סתירה. האדם מתחיל להיות בתוך מצב של סתירה פנימית. מצד אחד, ברור לו, יש את השם, זהו, אין לי כבר ספק, ראיתי את זה כבר עין בעין, בפרט במצרים, ראו מכה דם, צפרדע, קינים, הרוב, ראו הפך הטבע. ראו שמשה רבנו מרים את היד, אז הוא הופך את כל מצרים. זה כבר אי אפשר היה שלא להאמין בקדוש ברוך הוא. ובפרט של עם ישראל, תמיד היה להם את האמונה בקדוש ברוך הוא. אז רואים שהקדוש ברוך הוא באמת מנהיג את העולם, הוא מלך העולם. אבל מה לעשות, אני רואה את זה. אבל רבע שעה אחרי זה, פתאום, מה אני רוצה? אני רוצה את כל העבודה הזרה של מצרים. את כל כוחות הטומאה שיש במצרים, אני רוצה אותם. אז אני נמצא פה במצב של סתירה. מצד אחד אני רואה את האמת, אני רוצה אותה, מצד שני, בד בבד, אני גם רוצה את הצד השני של הדבר. אתה יודע לדעת שזה הניסיונות הכי קשים של כל פעם של ערב של גאולה. תמיד לפני שגאולה מגיעה לעולם, מצד אחד המלכות של הקדוש ברוך הוא הולכת ומתגלית. מתחילים לראות שיש פה מלך לעולם, יש מנהיג, יש בעל הבית לעולם, אבל בד בבד גם היצר הרע בתוכנו הולך ומתגבר. רבי נחמן מברסלב פעם היה בחתונה, והיה שם, פעם לא היו תזמורות כמו היום, לא, היה קשה יותר להביא נגנים, אז היה מקובל מאוד בחתונות שיהיה בתחן. זה היה כזה תפקיד, מקצוע כזה, בתחן. הוא היה משמח בכל מיני הצגות, והיה גם שר שירים, והיה משמח, מבדח את החתן ואת הכלה ואת האורחים. אז הפעם רבנו היה בחתונה, והיה שם בתחן. והבתחן עשה כזאת הצגה, שפעם הוא לבש בגדים של רב, פעם הוא לבש בגדים של כומר. אז זו הייתה ההצגה שלו. אז רבנו הסתכל על זה, רבי נחמן הסתכל על זה ואמר, ואמר בחיוך, ככה זה האדם. ככה זה אדם. פעם מלאך, פעם גלח. גלח זה כומר. רגע אחד, האדם הוא מלאך, או מה זה מלאך? הוא רק רוצה את הקדוש ברוך הוא, רוצה את האמת, רוצה את התורה. אומר, לא רוצה שום דבר. הבעיה היא ששעה אחרי זה, פתאום הוא רואה שהוא רוצה בדיוק את מה שהכומר רוצה. אז האדם אומר, רגע, אז מי אני? מה אני? מה קיים בתוכי? אולי מה שכתוב בספרים, פרויד, מה שגילה שיש סכיזופרניה, פיצול אישיות, אולי הוא התכוון אליי, אולי יש לי איזה מחלת פיצול אישיות. יתר על כן, כתוב שבדור שלנו, זה הניסיון הכי קשה בזה. הסוד הזה כתוב בתורה, פרשת תולדות, בהולדת יעקב ועשיו. רבקה אומרת, מה רבקה אומרת? והתרוצצו הבנים בקרבה. ותאמר אם כן, למה זה אנוכי? רבקה מולי, הולכת להוליד עכשיו, את מי הולכת להוליד? היא הולכת להוליד את שורש כל קדושת עם ישראל והעולם, יעקב אבינו, לידו, איתו ביחד, בעיבור אחד, בהיריון אחד, היא הולכת להוליד את הרשע הכי גדול, את שורש כל כוחות התאומה. איזה מין דבר זה? לכן רש"י אומר, מה זה והתרוצצו הבנים בקרבה? מלשון לרוצץ את הראש, הם כבר רבו, כבר בהיריון יעקב ועשיו רבו, זה פירוש אחד. רמז לדבר, זה רמז מאוד מאוד גדול לסדר הנהגה שלם שיהיה לפני הגאולה. לפני הגאולה זה השכינה, כי כל אחת מהאימהות זה היה השכינה, לכן היא מרמזת על סדר הנהגה שלם. השכינה אומרת, והתרוצצו הבנים בקרבה. מה הכוונה? בתוכנו, בתוך כל אדם יש עכשיו את יעקב ועשיו. בתוך כל אדם, וזה מה שרבי נחמן מברסלב התכוון, לפני הגאולה פעם הלך פעם גלח. והתרוצצו הבנים בקרבה, זה מרמז בעצם על מה שקורה בעם ישראל, ובאופן פרטי אצל כל אחד מאיתנו, כל פעם שצריכה להיות גאולה. לפני שיש גאולה, עם ישראל, אנחנו עכשיו בערב הגאולה השלישית. גאולה הראשונה הייתה מצרים, הגאולה השנייה הייתה כל הסיפור שהיה בפורים, כל מגילת אסתר זה היה ערב גאולה שבנו את בית המקדש השני, עכשיו אנחנו נמצאים לפני הגאולה האחרונה. בגלל שאנחנו נמצאים לפני גאולה הכי גדולה, אז לכן כל התיקונים עוברים אצלנו בצורה הכי חזקה. עכשיו אצלנו קיים הכי חזק והתרוצצו הבנים בקרבה. סיפר לי ידיד לפני כמה זמן, הוא בא אמר לי, אתה יודע, אני בבוקר אני מתפלל שחרית. לפעמים אני גם זוכה לקום קצת מוקדם, ויש לי תפילין רשי, יש לי תפילין רבנו תם. אתה יודע, לפעמים אני קם בבוקר, אני מניח, מתפלל שחרית, מניח תפילין רשי, רבנו תם, קצת לומד אחרי זה. אומר, אתה יודע איך אני מרגיש? אני מרגיש עכשיו, אם עוד שבוע ימים יש לי כזאת תפילה, אני ורבי שמעון בר יוחאי באותה מדרגה. עכשיו אני 80% רבי שמעון בר יוחאי, עוד כמה ימים אני כבר מגיע 90% רבי שמעון בר יוחאי, עוד מעט אני כבר... זהו, הצדיק שיכול להושיע את כל עם ישראל. אומר, הבעיה שבשמונה יצאתי מהבית כנסת, עכשיו הלכתי לעבודה, לאיזשהו סידור. אומר, בשמונה וחצי פתאום אני רואה, והוא רחום מחפר אבון, אומר, אני לא יודע אם יש בן אדם עם כאלה תאוות, כאלה דמיונות, כאלה רצונות של העולם הזה. אז הרבה אנשים אומרים, אז אולי יש לנו פיצול אישיות. אז באמת זה לא פיצול אישיות. על זה כתוב, והתרוצצו הבנים בקרבה, פעם הלך פעם גלח. זה הסוד שמה שהיה במצרים. מצד אחד, עם ישראל רואה את משה רבנו, רואה את הגאולה, רואה את המכות על המצרים, רואה שאותם מצרים שהרגישו כל כך שליטים עלינו, וכל כך ציירו אותנו ואיסרו אותנו, עכשיו הולכים מוקים וחבולים. ואנחנו רואים את המלכות של הקדוש ברוך הוא הולכת ומתגלית. אבל בפנימיות היצר הרע הולך וגדל. פתאום האדם אומר, רגע, אני יותר רוצה. אני יותר רוצה את הרע. אני רוצה... מה זה רוצה את הרע? שמעתי שיחה ממשה רבנו, אתמול בערב. משה רבנו כל יום שלישי במצרים, באלכסנדריה, היה שיעור של משה רבנו. וגם מי שלא יכל להגיע היה שומע. למשה רבנו היה אינטרנט, היה אמצעי תקשורת, זה חזל מפורש. שכל שיחה שמשה רבנו היה מדבר עם פרעה, היו שומעים את זה בכל בית בארץ מצרים. אז משה רבנו חיזק את עם ישראל, חיזק את עם ישראל באמונה. עם ישראל שומע, מתחזק. מה הבעיה? שעתיים אחרי הזה הוא עובר ברחוב, ויש שם איזה עבודה זרה, יש שם איזה עוגת קצפת. פתאום הוא אומר, הוא מרגיש שהוא כל כולו רץ אל העוגה הזאת, הוא רץ אל העבודה הזרה הזאת. אז מה קרה אצל עם ישראל? עם ישראל התחיל להיכנס תסכול עם עצמו, לבלבול עצמי. מה קורה פה? רגע, הוא בא ואומר לנו, אני מוציא אתכם ממצרים, אני הופך אתכם להיות הדור שעוד לא היה כזה דור, ועד ביאת משיח צדקנו לא יהיה דור כזה, דור דעה, דור המדבר. אנחנו הולכים לקבל את התורה, הקדוש ברוך הוא הולך להתגלות לנו. כל זה הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, לך תגיד להם, לך תגיד להם את כל זה. אז מצד אחד משה רבנו אומר לנו שאנחנו הולכים לצאת ממצרים, אבל אני רואה, אתה יודע, נתן אומר שהם אמרו, הם הגיעו למצב כזה שהם אמרו, משה רבנו ברגע אחד יכול להרוג פה את כל המצרים. הבעיה היא לא להרוג את המצרים, הבעיה היא איך אותי תוציא מקליפת מצרים. איך אתה הולך, איך אתה יכול להוציא, לעקור מתוכי את כל הרצונות הלא טובים שיש בי. אפילו אתה תהרוג את כל המצרים, אבל אני נשאר פה בגלות. אדרבה, משה, אתה תבוא ותגיד לי שהגיע הזמן לצאת ממצרים, וזה מה שחזל אומרים, שאמרו לו, אין נגיבה שלא עבדנו עליה עבודה זרה. אומר רבי נתן, שעם ישראל עמד להגיד למשה רבנו, אתה רוצה להוציא אותנו ממצרים? מצטרים, זה לא זמן מתאים. עכשיו סיפרו, הודיעו בחדשות שהולך להגיע איזה עבודה זרה, איזה תיאטרון חדש, איזה סרט חדש. אנחנו, בוא נראה אותו, אתה יודע, הוא כבר חצי שנה מחכים לו. בוא נראה את הסרט הזה, בוא נראה את ההצגה הזאת. אחרי זה נצא ממצרים. מה עומק הדבר? עומק הדבר, משה רבנו יכול להפוך את כל מצרים, להרוג את כולם. אבל איך הוא יכול להוציא אותי ממם תצ'רי תומה? אני רואה שאני יותר רוצה להישאר פה. ואומר רבי נתן דבר נורא מאוד. רבי נתן אומר שהיה להם, מפה התעורר להם ספק על כל יציאת מצרים. לא על היציאה הגשמית התעורר להם ספק, על היציאה הרוחנית. הם אמרו, הרי אתה בא ואתה מחזק אותי באמונה. אתה מראה לי שהקדוש ברוך הוא קיים. אתה מוכיח לי שהקדוש ברוך הוא קיים. מה לעשות ששעה, שעתיים אחרי זה, פתאום אני רואה שאני רץ לכל העבודה זרה שלי. זאת אומרת, אתה לא מנתק אותי מהעבודה זרה. לא רק זה, לא רק זה, אלא התהליך הוא שהולכים ושוקים יותר בממתת שערי תומה. זאת אומרת שמשה רבנו, לא רק שמאז שהוא הגיע הם נשארו באותו מקום, הפוך, הם פתאום רואים שהם יותר רוצים ולהתחבר עם העבודה זרה. הסתירה הפנימית הזאת, אומר רבי נתן, פה בעצם כל הניסיון. מה כל הניסיון? מה עומק הדבר? כל הניסיון זה, האם באמת אני יכול לצאת ממצרים, ממצרים הרוחנית, מהקליפה שיש בתוכי מכל התאוות, מכל הרצונות שלי. והם אמרו לו, משה, אתה חכם, אתה באת עכשיו, היית במדבר, עשית התבודדויות, אתה מלאך, אתה לא בן אדם, עכשיו אתה כבר מלאך. אבל תראה איפה אנחנו נולדנו פה. אתה יודע שאני הייתי בגיל 3 חודשים, כבר שמו ליד המיטה שלי איזשהו פסל של עבודה זרה. כל החינוך שלי זה התאוות והתאומה של מצרים. אני לא רואה שאתה יכול להוציא אותי מתוך הגלות הפנימית הזאת. מזה אתה לא יכול להוציא אותי. אומר רבי נתן דבר נורא מאוד. עומק הניסיון של עם ישראל לפני יציאת מצרים זה היה, האם להאמין למשה רבנו שהוא יכול להוציא אותנו ממצרים שבתוכנו, או לא יכול להוציא אותנו ממצרים שבתוכנו. אומר רבי נתן, כולם היו עובדי עבודה זרה. כל עם ישראל היו עובדי עבודה זרה. כמובן, חוץ ממאה צדיקים שהיו, שבט לוי, אבל כל עם ישראל בכלליות היו עובדי עבודה זרה. אומר, אלה שנשארו ואלה שיצאו. אז אם כך, מה ההבדל בין אלה שנשארו ובין אלה שיצאו? אומר רבי נתן דבר נורא, אלה שיצאו לא היו יותר צדיקים, הם האמינו שמשה רבנו יכול להוציא אותם ממצרים. זה הכל הנקודה הייתה. שהיה הניסיון הגדול היה, בא משה רבנו ואומר לנו, אין שום יוש בעולם כלל, ותתחזק, תגלה רצונות טובים, תדבר עם השם. אז היו אומרים לו, משה, דיברנו עם השם, גילינו רצונות טובים, והכל חזר. בסדר, זה עזר לנו לשעתיים, אבל אחרי זה חזר, כל היצר, הכל חזר. מה אמר להם משה רבנו? אין שום יוש בעולם כלל, תמשיכו להתחזק, אז אל תשימו לב לכל הירידות שלכם, תמשיכו. אומר רבי נתן, 20% האמינו לו, 80% לא האמינו לו. מה הם לא האמינו לו? הם לא האמינו למשה רבנו שיכול להוציא אותם מארץ מצרים. למה? כי הם רואים סתירה. הם רואים, אנחנו מתחזקים ומאמינים לך, ואנחנו יותר יורדים, יותר שוקים. מכאן, מה המסקנה שלהם הייתה? המסקנה ש... אם כך, אי אפשר לצאת ממצרים. אי אפשר לצאת... אנחנו, ממצרים אפשר לצאת. להוציא את מצרים מתוכנו אנחנו לא יכולים. להוציא את התאוות מתוכנו אנחנו לא יכולים להוציא את מזה. אז איזה מין יציאת מצרים? מה לי אחר, מה לי אתם? אני אהיה במדבר ואני אחלום על העבודה זרה של מצרים? אז מה הועלת לי? אמרת שאני אהיה צדיק, שאני אהיה קדוש, שאני אהיה כמוך. רבנו אמר, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש. הניסיון הכי גדול בדור שלנו זה להאמין לרבי נחמן מברסלב שאמר לנו, אומר לאנשים, שאנחנו נמצאים פה, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש. האדם לא מאמין בזה. אומר רבי נתן, בליקוטי הלכות, וזה יסוד מאוד מאוד גדול. מה שרבי נתן אומר זה יסוד מאוד מאוד גדול. אנחנו בטעות, חושבים שאנחנו מבינים מה זה גאולה. מה הכוונה? אנחנו חושבים שגאולה זה שאנחנו נפעל את הגאולה. אנחנו נעשה עבודות. אנחנו נעשה איזשהם עבודות רוחניות, ועל ידי העבודות האלה אנחנו נפעל את הגאולה. אומר רבי נתן, לא. גאולה, אף אדם, גם לא משה, וגם לא שום יהודי, לא יכול לפעול גאולה. גאולה אתה מאמין שתהיה, ואתה מתחזק, ואתה יודע מי יגל אותך? רק הקדוש ברוך הוא יגל אותך. הצדיק גם לא יגל אותך. הצדיק מגלה לך ונותן לך את הכוח ואת הדעת להאמין שתהיה גאולה. ובאמת, איך הייתה גאולת מצרים? באיזה אופן הייתה גאולת מצרים? כל גאולת מצרים הייתה, זה כתוב בהגדה של פסח. והעבור בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם. זהו גילוי שכינה. מה קרה? מה קרה ברגע יציאת מצרים? מה קרה? באותו רגע שעם ישראל היה כחוט השערה, וחז"ל אומרים, כמה זמן היה בינם לבין להיכנס לשער ה-50 של הטומאה, שמשם כבר לא היו יכולים לצאת? כמה זמן? אז אומרים חז"ל, כתוב בירושלמי, יש לנו את האות A, כדי להשלים A להיות חטא. אותו חלק קטן שחסר מ-A לחטא, את החלק הזמן הזה כבר היו צריכים להיכנס ל-50 שערי טומאה, עם ישראל. באותו רגע להפוך A לחטא, באותו רגע הקדוש ברוך הוא אומר, והעבור בארץ מצרים, אני ולא מלאך ואין לו שרף. זה נקרא גילוי שכינה. מה עומק הדבר? עומק הדבר זה יסוד מאוד מאוד גדול באמונה, בהסתכלות על הדברים. הגאולת מצרים, וכל שכן וקל וחומר, הגאולה שלנו עכשיו, זה לא עניין שאנחנו נעשה מעשים ונביא את הגאולה. אנחנו לא יכולים להביא את הגאולה. היום רק כשמסתכלים מה קורה בעולם, מי יכול להביא את הגאולה? אי אפשר להרים יד ורגל בכלל בעניין הזה. כי זה לא הנקודה שלנו. הנקודה שלנו זה להאמין שתהיה גאולה. שאף על פי שהעיניים שלי מראות לי, אם זה בכלליות עם ישראל, ואם זה באופן פרטי מה שעובר עליי. עובר עליי כאלה ניסיונות, כאלה קשיים. מה אני מרגיש? אני רואה שבכלליות הולכת להיות איזושהי גאולה. אני רואה, הולך להיות איזה שינוי. אבל אני, השם מרחם איפה שאני נמצא. כל הניסיונות וכל התאוות וכל מאה המבול עוברים לי בתוך הראש. איך אני יוציא את עצמי מתוך זה? זה משה רבנו ורבי נחמן וכל הצדיקים ומורדכי בשושן, שזה היה, הכל זה אותה בחינה, באים ומגלים לעם ישראל, לא אתה הגואל, אתה לא צריך לפעול את הגאולה. אתה צריך להתחזק באמונה שתהיה גאולה, אם זה כללית, אם זה פרטית. אם אתה תאמין שהקדוש ברוך הוא יגל אותך, בזכות זה הקדוש ברוך הוא יגל אותך. זה הנקודה. ועל זה צעק רבי נחמן ברסלב, אין שום יוש בעולם כלל. הוא בא ללמד אותנו את הנקודה הזאת. ואז היה במצרים גילוי שכינה. ומה היה בגילוי שכינה? גילוי שכינה, אתם יודעים מה אנחנו יכולים לפרש קצת במושג גילוי שכינה? גילוי שכינה זה שמתגלה ברגע אחת, בבחינות כל כך גבוהות, רוחניות כל כך גבוהות, הקדוש ברוך הוא מתגלה מתוך מצרים, בתוך הלב של האדם היהודי, וברגע אחד, זה לא רגע, רגע הכוונה בחלקי, באותו חלקיק שנייה, שעם ישראל נכנסים לשער ה-50 של הטומאה, לפני שנייה עוד הם חשבו על העבודה זרה, בשנייה אחת הכל נעלם, הקדוש ברוך הוא התגלה בתוכם, ומה זה ההתגלות? הקדוש ברוך הוא גילה כזה אהבת השם, כזה הרצונות להתקרב ולהידבק בשכינה, שאיך הייתה יציאת מצרים? מישהו אמר לעם ישראל, בואו תסתדרו בשורות, בתורים, לפי שבטים תצאו ממצרים? היה, התגלה, השכינה התגלתה בעמוד הענן, ביום, בעמוד האש בלילה. עמוד הענן, בבוקר, בנץ של תת וב בניסן, התחיל ללכת לכיוון המדבר. אתם יודעים מה קרה לעם ישראל? כולם תפסו את ה... ככה, כל אחד תפס את התיקים שלו ורץ אחרי עמוד הענן. מדוע? על זה אומר שלמה המלך, משכני אחריך ונרוצה. הביאני המלך הדרב. הכוונה שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, בתוך הלב שלנו, בתוך הדעת שלנו, אין אדם בבריאה, כל שכן יהודי, שלא ירוץ אחרי הקדוש ברוך הוא. כל הנקודה הייתה, וזה סוד, וזה נקודה מאוד עמוקה, וזה מה שרבנו ורבי נתן מגלים לנו, שהנקודה הייתה להמתין בסבלנות. הנה, משה רבנו אומר לך, תהיה גאולה. כתוב במדרש, כשמשה רבנו אמר, החודש הזה אנחנו נגלים, אמרו לו, משה, איך אנחנו נגלים? אין גבעה בכל בארץ מצרים שלא עבדנו עליה עבודה זרה. אומר המדרש, אמר להם משה רבנו, ואף על פי כן הוא גואל אתכם. כל הנקודה הייתה להאמין, ואף על פי כן הוא גואל אתכם. אתה רואה שאתה לא ראוי, ואתה אומר את כל הדברים, יש לך את כל הסיבות השכליות בעולם לחשוב שאתה לא תהיה בגאולה, הצדיק אומר לך, אתה גם חלק מהגאולה. כי הקדוש ברוך הוא הבטיח ולא ידח ממנו נידח. הנקודה שלנו זה להאמין, זה להאמין. היום, אם אנחנו מסתכלים באופן פרטי מה שקורה לנו, בתוכנו, אצל החברים, אצל המשפחה, אז אנחנו נראה בעומק עומק הדבר שיש לנו ניסיון. עובר עלינו כל יום כל כך הרבה גלים של מחשבות, של דמיונות. כמו שהצדיקים אומרים, זה נקרא מאה מבול, עוברים בתוכנו, במחשבות, ברצונות. אבל, אומר רבי נחמן מברסלב, בא ואומר לנו, אומר לנו, תראה, אתה תעשה מה שאתה יכול. מה אתה יכול? מה קורה? עכשיו פתאום נזכרת בזוגת קצפת שאחת לפני שנה, ואתה מרגיש שזהו, אתה כבר לא יכול להחזיק מעמד, אתה הולך לישון, אתה חולם על הוגת קצפת. אתה קם בבוקר, אתה שר שירים להוגת קצפת. אתה כותב ספרים על הוגת קצפת, סרטים על הוגת קצפת. כל החיים שלך זה סביב זה. לך תדבר, אומר, אדם רואה, אני, איפה אני? אז אני פה, זה המציאות שלי. אומר רבינה, אומר לנו רבנו, תגיד לקדוש ברוך הוא שאתה לא רוצה את זה. תלחם בזה ברצונות, תעשה מחאה כנגד היצרה שעובר עליך ושתוקף אותך. והרבה פעמים אנחנו אומרים, מה שאני עושה מחאה. אז מה אם עשיתי מחאה? אבל מה זה הועיל? עשיתי מחאה, אולי עזר לי לשעה, שעתיים, עשיתי התבודדות. אז נסעתי אולי לאיזה צדיק, אז התעוררתי קצת, אבל הכל חזר. הכל חוזר, זה לא עוזב אותי. אומר לנו רבנו, על זה רבנו אומר, זה תורה, יש בליקוטי מוהר"ן, תורה ממחת חלק שני. אומר רבנו, ואף על פי כן, אל תעזוב את הרצונות, אל תעזוב את הכיסופים. אז זה רבנו אומר, אתה תחכה, תעשה כמובן מה שאתה יכול. סור מרע, עשה טוב, מה שאתה יכול. מה שאתה לא יכול, תגיד לקדוש ברוך הוא, אני הייתי רוצה להיות רבי שמעון, אני רוצה להיות תארי, אני רוצה להיות משה רבנו, תן לי את הכוחות, תראה שאני שם, אני רוצה להיות שם, אני לא יכול. אומר רבנו, מי שילך בדרך הזאת, עכשיו, זה צריך לדעת, זה גם אומר רבנו, וגם רבי נתן אומר את זה בליקוטי הלכות בכמה מקומות. אדם שידע את הסוד הזה, שמה שאנחנו יכולים לעשות, לעשות טוב, ודאי אנחנו צריכים לעשות ונעשה בעזרת השם. מה שאנחנו לא יכולים, לגלות את הרצונות, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להגיד לו, אבא, אני רוצה לעשות את זה, ויש לי יצרה, אני לא רוצה את היצרה. אדרבה, תיקח, תראה שאני לא רוצה את זה. לפני כמה חודשים, יש לי שכן שהוא חידוש גדול מאוד. זה יש לו כאלה מין מוחין, שאני לא יודע מאיפה הם ירדו. אמרתי לו, המוחין שלך ירדו משורש העולמות. ברוך אתה, אדוני, למלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז הוא סיפר לי, לפני כמה חודשים, אז הוא נוהג לעשות 5 דקות חשבון נפש לפני שהוא הולך לישון. אז הוא אמר לי, היה איזה יום, הוא לא סיפר לי מה, הוא אומר, אבל עשיתי דברים שלא רואים לעשותם ביום הזה. לא שאלתי אותו מה, הוא לא סיפר לי. הוא הלך לישון, אז הוא עושה עכשיו את ה5 דקות חשבון נפש. הוא מרגיש לא טוב עם עצמו. הוא מרגיש כזה צער וחרטה עם עצמו, על זה שהוא עשה. טוב, הוא ניסה לעשות על זה תשובה, לא הלך לו, הוא מרגיש את החרטה. פתאום הוא התעורר בדינים, בהקפדות, אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, אם יש איזה מלאך עכשיו, איזה מלאך אחד שמקטרג עליי בשמיים על מה שאני היום עשיתי, יש לי בקשה, תוריד אותו ל-24 שעות, פה למקום שבו אני נמצא, ואחרי זה אני רוצה לראות שהוא עולה בחזרה ומקטרג עליי. אבל אחרי שעברתי את הדיבור הזה, הלכתי לישון בשקט לפשי, אני בטוח שאף אחד לא רוצה לבוא לפה, לא, אף אחד לא מוכן לרדת למקום שלי, אומר, הייתי רגוע לגמרי. אמרתי לו, נראה לי, שהמתקת דינים וגזרות מעל כל עם ישראל, לא רק מעל עצמך בטענה הזאת. זו טענה אמיתית מאוד. אז זה רבנו אומר, מה עובר עלינו, באמת אנחנו לא יודעים, אנחנו באמת לא מבינים את זה. מה קורה עכשיו בדור שלנו? מצד אחד, רואים דברים רוחניים גדולים קורים. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך הלבבות, בתוך הנפשות. זה הדבר הכי לא טבעי בעולם, איפה אנשים חוזרים בתשובה, איך הם חוזרים בתשובה. זה באמת, אנחנו לא יודעים, אנחנו בתוך תהליך ניסי לגמרי, זה פילי לגמרי, התהליך שבו אנחנו נמצאים, רק בגלל שאנחנו נמצאים בתוכו, אנחנו לא תמיד מבחינים בזה. מצד שני, אנחנו רואים גם הצד השני מתחזק, בעוצמות. והבעיה היא שכל זה בתוכנו. זה קורה בתוך האדם עצמו. אז זה מה שרבי נתן אומר. אתה תחכה רק לאותו נקודת חצות שעל זה נאמר, ויבואו בארץ מצרים, בארץ מצרים הפרטית שלך, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם. שהקדוש ברוך הוא היה כזה גילוי שכינה, שברגע אחד, באותה חלקיק שנייה, הוא ביטל את כל כוחות התאומה. את כל מציאות הרע הוא ביטל. מה עומק הדבר? עומק הדבר צריך לדעת, כלל גדול מאוד. זה נושא שצריך עוד הרבה הרבה להרחיב בו, אבל באמת יהודי, תדעו לכם, יהודי אף פעם לא רוצה באמת רע. אין כזה מציאות אמיתית שיהודי רוצה רע. יהודי שהולך ונמשך אחרי הרע, כי הנפש שלו במצוקה, שהוא לא מקבל את ההתחברות עם הקדוש ברוך הוא, הוא לא מקבל את האור ואת התענוג של השם, אז הוא הולך ומחפש את זה במקומות אחרים. לכן, ברגע שהקדוש ברוך הוא מתגלה, והוא מגלה את האור שלו, מגלה את התענוג של ההתחברות איתו, באותו חלקיק שנייה, היהודי שנמצא במסיבה הכי 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 סוערת בעולם, בחלקיק שנייה הוא רץ אחרי הקדוש ברוך הוא. מדוע? כי הוא לא רצה, באמת הוא לא רצה להיות שם. אז אמרתי פעם, מישהו סיפר לי שהוא נסע להודו ועבר עליו, אז אמרתי לו, נסעת להודו, קודם כל לגלות את מזמור קופי בתהילים, הודו לשם כי טוב, זה הסוד של הודו, זה שם אקיה, זה גמטריה 21. אבל כל העניין שיהודי הולך ומחפש, יהודי הולך ומחפש, דבר לא טוב, הכוונה איזושהי תאווה, זה בעל שם טוב, זה סיפור מאוד מאוד ידוע של הבעל שם טוב, משל של הבעל שם טוב, זה מופיע בבעל שם טוב על התורה, פרשת והתחנן, שהרבא מקומרנה, שהיה גדול המקובלים, בעל רוח הקודש בדורו, לפני 150 שנה, על המשל הזה, אומר הרבא מקומרנה, שכל סודות הבריאה, מבריאת העולם ועד הגאולה, הכל נמצאים בתוך המשל הזה. בעזרת השם, בלי נדר, אולי פעם נספר את המשל הזה, זה דבר מאוד מאוד עמוק, המשל של הבעל שם טוב. שם אחד הטענות שהבעל שם טוב טוען ומגלה בתוך הסיפור הזה, שבאמת יהודי בפנימיות שלו לא רוצה רע. יהודי רוצה את הקדוש ברוך הוא, הפנימיות של הנשמה של האדם היהודי רוצה את הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא מסתתר, אז היהודי מתוך המצוקה הולך ומחפש את זה במקומות לא טובים. לכן ברגע שהקדוש ברוך הוא מתגלה, אז הבעל התאווה הכי גדול בעולם, בשנייה אחת הוא הופך את הכל לטובה. זה בדיוק לוקח לו, זה לא שנייה. זה הפוך, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני חיכיתי לך פה, באותה מסיבה, עכשיו חיכיתי לך. איפה היית עד עכשיו? אומר הבעל שם טוב, שיש צעד שנשמות ישראל יגידו לקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, מחילה. מחילה, אבא שבשמיים, בורא עולם, מלך כל העולמות, מה, איפה היית עד עכשיו? חיכינו לך. מה, אנחנו עשינו עבירות, התבלבלנו, חיפשנו אותך בכל מיני מקומות. וזה, אז הבעל שם טוב אומר שזה תהיה טענה גדולה מאוד. אבל זה צריך ללמוד את המשל של הבעל שם טוב. אבל על כל פנים, ברגע שהשכינה מתגלית, באותו רגע, עם ישראל, באותו רגע כל אדם יוצא מהדברים הכי הכי רעים. האמת, שבדור שלנו אנחנו גם רואים את זה. רואים את זה היום, איך אדם יהודי, כל התשובה זה הגילוי שכינה. כל יהודי שחזר בתשובה, בפרט בדור שלנו, בפרט מי שבא מהסתרות כל כך גדולות, איך יכול להיות שהוא פתאום עזב מציאות שהוא עשרות שנים רגיל אליה, מחובר, הוא נולד לתוך המציאות הזאת. היום רובה דרובה של הדור, לא שעכשיו נפל איזה נפילה, הוא נולד בתוך הנפילה הזאת, הוא מחובר בכל נימי נפשו בתוך המציאות הזאת, פתאום אדם קם בבוקר, לא רוצה את זה. פתאום הוא הופך ברגע אחד, הוא הופך את כל החיים שלו. יש לי איזה יהודי, חבר, ידיד טוב שלי. הוא גר בארצות הברית. אז איך, פעם הוא אמר לי שלא היה דלת אמות של איזה תאווה ותומה בכדור הארץ שלא היה שם. אז אני לא יודע אם הוא יגזים. אבל גם אם הוא יגזים, לא הרבה הוא יגזים. אז זה לא לשון גוזמה גדולה. אחר כך שהכרנו, זה באמת ראיתי שזה נכון. באותו רגע שהוא קיבל את הניצוץ האלוקי, אותו רגע שהוא קיבל את האור של השם, באותו שנייה הכל התהפך אצלו. אולי פה אני אספר סיפור, ולפני שנעבור לנקודה הבאה. סיפור שבדידי אהבה עובדה. לפני כמה שנים הייתי בחולון, בשיעור, ואחד מהמשתתפים בשיעור שהיינו מאוד קרובים, הוא אמר לי, תראה, אני רוצה שתדבר עם אח שלי. ואמר לי, תראה, אח שלי לא שומר תורה מצוות, הוא רחוק לגמרי, רק מה? יש לו איזה בעיה. בעיה בכלל במציאות שלו. והוא כל כך במצוקה מהבעיה הזאת, הוא מוכן לדבר, מרוב המצוקה הוא אפילו, הוא עד כדי כך במצוקה שאפילו הוא מוכן לדבר עם רב. אמרתי, טוב, בסדר. הוא בא לפני השיעור ששבוע אחרי זה הוא הגיע, ועכשיו הכינו אותי לשיחה, לא אח שלו. אח שלו דיבר איתי בעדינות, אבל אחרים אמרו לי, תראה, זה שהולך לדבר איתך, אני רוצה שתבין במי מדובר. כשהוא הולך בצד הזה של הכביש, אנשים משתדלים לעבור לצד השני של הכביש, לא להתקל איתו. סתם, אמרתי, בסדר, טוב, אני מישהו לא בא להרביץ לי. מקסימום, אני לא יודע מה להגיד לו. אבל כשהוא בא, הסתכלתי על הפנים שלו, ראיתי, הבנתי מה שאמרו לי. באמת כזה בן אדם. הפנים שלו היו כאלה קשוחות. זה היה נראה, זה פנים של מישהו שעכשיו הולך עם איזה תת מקלע, יורים עליו, והוא מחפש איפה הוא מחזיר אש. ככה זה הבעל הפנים שלו. בסדר, עכשיו הוא סיפר לי סיפור, שאני אפילו לא יכול לספר את הסיפור הזה, כי זה רחוק מאוד מהקדושה. וזה בדיחה, זה ממש בדיחה, שיבוא לשאול אותי כזאת שאלה, יש לו איזה בעיה באחד מהחלות הקליפות, שהוא היה שקוע שם מאוד, ועכשיו הוא בא לספר, הוא מבקש ממני שאני אעזור לו לפתור איזה בעיה באיזשהו אחד של החשברוש שם, שזה איזה מחלוקת, איזה מחלוקת, והוא רחום יחפר רבון על מי ועל מה, וכל החמישים שערי טובה של הדור שלנו היו קשורים במחלוקת הזאת, הוא בא לשאול דעת תורה, איך פותרים כזה דבר? האמת, שאני לא רציתי לפגוע בו, הוא רק סיפר לי זה, רציתי לצחוק, לא מצאת, אבל מרוב המצוקה, בסדר, אמרתי לו מה שאמרתי לו, והוא הלך. אחר כך הוא סיפר לי שהוא הבין שאני סתם דיברתי איתו. לא סתם דיברתי איתו, פשוט לא היה שייך אחרי זה. טוב, שבוע אחרי זה, פתאום הוא חוזר. עכשיו זה כבר לא היה צפוי. הוא בא ואומר לי לפני השיעור, אני רוצה לדבר איתך. אמרתי לו בשמחה, התיישבנו, היה שם החדר, ישבנו. הפלא היה שאני הסתכלתי על הפנים שלו, אני ראיתי שזה אותו בן אדם, אבל הפנים שלו היו פנים אחרות לגמרי. פתאום אני רואה ממש אור על הפנים שלו. אמרתי לו, מה קרה? עכשיו אני רואה שהוא בא לספר לי איזה משהו שחזק. הוא אומר לי, תשמע, אני רוצה לספר לך סיפור שקרה לי בליל שבת האחרון. אומר, אח שלו, זה שבעצם הביא אותו, הוא בעל תשובה. אז הוא אמר לי, הם גרים בשכנות, הוא אמר לי, תבוא לאכול אצלי סעודת ליל שבת. אמרתי, למה לא? ברוך השם, אז היה ליל קיץ, עשה חשבון, 10:15, כבר אנחנו אחרי הסעודה, והוא היה אדם שמאוד מאורגן, מאוד מסודר. מ-10:15 ואילך, כל הסדר, כל הליל שבת כבר היה מאורגן. זה נקרא תיקון ליל שבת, הם קראו לזה. באיזה פאב, באיזה עשב, איזה כדור, איזה מסיבה, הכל כבר היה מאורגן, הוא אומר, הכל היה מסודר לכל הלילה. אז אמרתי, אדרבה, עד 10, להיות בסעודת ליל שבת, אדרבה, זה הכנה, לקבל מהקידוש, השראה, ונלך אחר כך לפאב, למועדו, אולי אפילו לעשות איחוד עולמות, ולקדושה, ולזה. על כל פנים, הוא אמר, למה לא? והוא אומר לי, והייתי צדיק, אפילו את הפלאפון העברתי לרטט. הסעודה נגמרה קצת יותר מוקדם, נגמרה ב9:30, הוא אומר, היה לי עוד איזה 30-40 דקות עד שבאים לקחת אותי. אומר, יצאתי לחצר, היה להם גינה, והייתי שם הרבה פעמים בבית, היה להם גינה עם כזה כיסא מתנדנד. אז הוא אומר, היה כזה ערב נעים, ערב של אביב כזה, קיץ נעים, אני יושב ומתנדנד על זה, ואני מחכה שיבואו, ואני מרגיש נעימות גדולה מאוד, הכל בסדר. אכלתי סעודה טובה, אני הולך לבלות לילה טוב, הכל הולך להיות טוב. ככה, הוא אומר, עוברים כמה דקות, ככה הוא מספר לי, אני ממש מספר לכם, משתדל לספר לכם מילה במילה מה שהוא מספר לי. הוא אומר, פתאום, אני מרגיש בלב כזה אהבה וכיסופים לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אני עכשיו לא יודע מה זה, אני לא רגיל בזה, זה פעם ראשונה בחיים שלי, אני בכלל לא יודע מה זה הדבר הזה. הוא אומר, מרוב האהבה לקדוש ברוך הוא, אני מתחיל לפקוט, אני לא יודע איך להכיל את הדבר הזה. הוא אומר, אני יושב על ה... עכשיו, הוא היה מעורבב עם העולם התחתון ברמות מאוד לא פשוטות. זה בן אדם שלא פחד משום דבר בעולם. הוא אומר, ואני מתחיל לפקוד כמו, מה ככה? ואני לא שולט על זה. אני מרגיש כזה בחיות ואהבה, וכאילו אני מוצף כולי באהבה. הוא אומר, איזה 15-20 דקות, אני לא יכול להפסיק לפקוד. ממש לא יכול להפסיק לפקוד. אז הוא אומר לי, אחרי רבע שעה 10 דקות, התחלתי קצת, טיפה זה התחיל להתמתן בתוכי, אומר, קצת נרגעתי, הוא אומר, עברו עוד כמה דקות, אז ככה הוא אמר לי, אני אשתדל להגיד לכם את המילים שהוא אמר לי, כי היה ליהודי הזה המון תמימות. אומר, אמרתי לקדוש ברוך הוא, לא ידעתי שיש כזאת אהבה בינינו. אם כך, מעכשיו אני שומר שבת. ואת אותה שבת, על כל פנים, מה שהוא ידע הוא כבר שמר. כבר לא הלך, לא הלך לערב שלו וזה. אני רוצה לספר לכם, אחר כך אני והוא היינו בקשר מאוד מאוד חזק. אי אפשר לתאר, זה ממש אי אפשר לתאר איזה בעל תשובה. זה אחד מהאנשים שעשו את המסירויות נפש הכי הכי גדולות בעניין התשובה. זה ברגע אחד. ברגע אחד, הוא היה לו מסירות נפש שם, בצד השני. את כל המסירות נפש הזאת, בחלקיק השנייה, זה הכל התהפך לצד השני. זה כל מי שמכיר אותו והכיר אותו, זה היה משהו, זה ממש למשהו יוצא מאוד דופן. זה הנקודה, זה נקרא, ועבור בארץ מצרים, אני מלאך ואני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם. הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוכנו, הוא מגלה לנו את האהבה שלו, את ההתחברות שלנו, ומשם נעשה כל העניין של יציאת מצרים. כל הסדר של יציאת מצרים זה נעשה מתוך הנקודה הזאת. אז זה היסוד הראשון. היסוד הראשון של יציאת מצרים זה לדעת אנחנו לא עושים את הגאולה. אנחנו לא פועלים את הגאולה. אנחנו לא מקיים, על ידי המצוות שלנו, על ידי ההתחזקות, אנחנו חייבים לקיים את המצוות כי הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו. אבל ברגע שאנחנו מחכים עם רצונות, עם כיסופים, עם געגועים לקדוש ברוך הוא, בוודאי שזה בעצמו, הגאולה תהיה. הרגע הזה שהקדוש ברוך הוא יעבור בארץ מצרים, במצרים הפרטית שבתוכנו, זה ודאי זה יהיה. זה ודאי שזה יתקיים. כל הנקודה שלנו שנזכה לראות את כל הניסים ואת כל זה, זה הנקודה, זה לא להתייאש, לחכות בסבלנות ואפילו שעובר עליי מה שעובר עליי. ולהאמין באמונה שלמה, שאני אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את זה, אז ברגע אחד אני אראה מה שהנביא יחזקאל לא ראה, כמו שכתוב. ראתה שפחה על הים, מה שהנביא יחזקאל לא ראה. זה נקודה אחת. זה נקודה אחת ביציאת מצרים. הנקודה השנייה ביציאת מצרים, זה מה שכתוב בזוהר הקדוש, ומרחיב על זה רבנו אריה הקדוש, ואומר שהעם ישראל יצא ממצרים, היה אור גדול מאוד. הם יצאו, הם היו בבחינה שחזל אומרים, יבוא משיח על ענני שמיה. הם היו ממש על עננים. ועשה אתכם על כפי נשרים. הם היו בבחינת כנפי נשרים, עננים. הם, ברגע אחד, הקדוש ברוך הוא הרים אותם למקום רוחני מאוד מאוד גבוה. זה היה באותו חלקיק שנייה. אבל אומר הזוהר הקדוש, ורבנו ארי מרחיב בזה, והוא אומר, כמה זמן המשכה ההערה הזאת? עם ישראל שקיבל כזה אור גדול, שזה היה בחצות של ליל ט' ו' בניסן. זה יציאת מצרים, זה הסוד של ליל הסדר. כמה זמן זה נמשך ההערה הזאת? אומר רבנו אריה הקדוש, בכמה מהספרים שלו, כל זה נמשך יממה אחת. כשט' ו' בניסן, בצאת הכוכבים של ט' ו' בניסן, היום אחד, אומר רבנו אריה הקדוש, האור הזה הסתלק. האור הזה הסתלק, ומה מתחיל מיד? מתחילים 49 ימים של ספירת העומר. מה זה 49 ימים של ספירת העומר? 49 ימים של ספירת העומר זה הסוד של ההליכה במדבר ממצרים עד הר סיני, עד קבלת התורה. מה המהות של 49 ימי ספירת העומר? מה הפנימיות שלהם? הפנימיות שלהם שעיקר התיקון תלוי בימים האלה. נסביר מה הכוונה. בימים האלה האור הרוחני הסתלק מעם ישראל. ואז שהאור הרוחני מסתלק מעל האדם, היצר הרע חוזר בחזרה לאדם. כי כל מציאות היצר הרע בתוכנו או לא בתוכנו, זה כפי האור שמאיר בנו. כשיש לנו הרבה אור רוחני, הוא בורח. אז המקובלים אומרים, הוא לא יכול לסבול אור רוחני, הוא בורח. אבל אם האור מסתלק מאיתנו, אז הוא חוזר. כי היצר הרע הוא החסיד ברסלב הראשון בעולם. לפני שזכינו לדעת מרבי נחמן מברסלב, אז הסמך מן כבר היה קשור לרבנו. ואין מי שמקיים יותר ממנו, אין שום יוש בעולם כלל. אתה זורק אותו, אתה מעליב אותו, אתה פוגע בו, אתה עושה כנגדו את כל התפילות כנגדו, אתה רואה שהוא מתרחק, הולך לאיזושהי פינה, ממתין שם, נרגעת קצת, מיד הוא חוזר אליך. הוא תמיד חוזר, האור מסתלק, אומר רבנו ארי, מיד חזר עליהם היצר הרע, והניסיונות, והקשיים, וההתמודדויות, ואז מתחילה מדרגה ודרך חדשה, שמה היא? מצד אחד, האור הסתלק, אבל יש כזה דבר שנקרא רשימו של האור. הזיכרון של האור בנפש לא נשכח. האדם יודע, הייתי על כלפי נשרים. אני הרגשתי מה זה נקרא קרבת השם. מה זה נקרא מקום רוחני כזה גבוה. אבל עכשיו היצרה חוזר ומתגבר אליי. פה מתחילה המלחמה. פה מתחילה. מצד אחד, הטוב שבנו ממשיך ושואב כוח מצד הזיכרון שהיה. מצד שני, היצרה מתגבר. ואז מתחילה מלחמה בין היצר הטוב ובין היצר הרע באדם, וזה סוד התשובה. כל הדרך של התשובה, לצאת ולהתקרב אל הקדוש ברוך הוא, זה ט' ו' בניסן. זה סוד יציאת מצרים. אבל אחר כך צריך 49 ימים של בירור, שזה עיקר המלחמות שאנחנו עוברים. עיקר המלחמות שאנחנו עוברים זה שהקדוש ברוך הוא עכשיו מגביר את המלחמה בתוכנו. יש בתוכנו מלחמה בין הטוב ובין הרע. הטוב קיבל חיזוק גדול מאוד. הטוב קיבל חיזוק גדול מאוד מצד אחד, קיבלנו התחזקות מאוד גדולה מעצם יציאת מצרים, שזה ליל יציאת מצרים, ליל הסדר, וזה כל אור התשובה שמאיר אצל האדם. מצד שני, עכשיו היצר גם כן כנגדו מתחזק, ופה זה כלליות, זה נקרא כלליות דרך התשובה, שאנחנו חצויים. אנחנו חצויים, מצד אחד יש בנו טוב, יש בנו כוחות לטוב ורצונות לטוב, מצד שני יש גם את הצד השני של הדבר, וזה נקרא ספירת העומר. אז גם פה הצדיקים מלמדים אותנו את הכלל הגדול. הכלל הוא שכמובן על כל אחד מאיתנו מוטל עלינו להשתדל תמיד להיות בבחינת סור מרע ועשה טוב. להשתדל כמובן לא להתקרב למקומות לא טובים, בבחינות לא טובות. מצד שני, אנחנו צריכים גם להשתדל להתחזק בעשה טוב, אבל בד בבד האדם צריך לדעת, המציאות של העולם הזה זה מלחמה. המציאות זה מלחמה, ולא להיבהל מהמלחמה. לא להיבהל מהמלחמה, אז עבר עליי פתאום איזה חלום, איזה דמיון, ופתאום לילה שלם חלמתי על איזה עוגת קצפת, בסדר, עבר עליך מה שעבר עליך, שבע יפול צדיק, למה הוא צדיק? הרי הוא נפל, בגלל שהוא קם, כידוע. שבע יפול צדיק וקם. לסיום אני רוצה לספר מה שהגמרא במסכת מגילה מספרת, מה זה? אנחנו חושבים שכל זה רק עלינו עובר. את צריך לדעת, על כל הצדיקים שהיו, רבי נתן אומר, על כל הצדיקים שהיו מימות עולם, עבר כל הניסיונות האלה. צריך לדעת, צדיק זה לא מלאך. רבי נתן אומר, למה צדיק יותר גבוה ממלאך? מלאך אין לו יצר הרע. לכל הצדיקים היה יצר הרע. זה לא רק לנו יש יצר הרע. זה לכל הצדיקים היה יצר הרע. והיה להם יצר הרע גדול. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אז ידוע, יש סיפור ידוע שהגמרא מספרת על דוד המלך, באותה תקופה שהיה הסתובב בערים ובמדבר, בשנתיים שהוא ברח משאול המלך, מספר את הגמרא, היה את כל הסיפור עם נבל הכרמלי, שדוד המלך הקפיד עליו ורצה להרוג אותו, שהוא ביזה אותו, ואז אשתו של נבל הכרמלי קראו לה אביגיל, והגמרא אומרת שהייתה אחת מהנשים היפות ביותר בעולם, היא רצתה להשכין שלום, לא רוצה היא ידעה שאם דוד המלך יבוא, הוא יהרוג את נבל הכרמלי. היא רצתה למנוע את זה ממנו. אז לא היה להם מה לאכול. לדוד ואנשיו לא היה מה לאכול. אז היא המיסה כמה חמורים באוכל, בשתייה, והלכה להביא להם את זה. הוא מספר את הגמרא, שבשעה שהגיעה לדוד המלך, אז היא ירדה מעל החמור, והתרומם השרבול. השרבול של הסמלה שלה התרומם. אומרת הגמרא, דוד המלך טבע אותה לדבר עבירה. זה אישה נשואה, אשת איש, אנחנו יודעים שאין... אחת העבירות החמורות ביותר של התורה זה העבירה הזאת. הגמרא לא מתביישת לספר לנו שדוד המלך הגיע למצב שהוא טבע אשת איש לדבר עבירה. ואביגיל אמרה לו, תראה מה אני יכולה לעשות. אבל אם אתה תתעקש, אז אין לך, אתה איבדת את העולם הזה ואין לך חלק לעולם הבא. איבדת גם את העולם הזה וגם את העולם הבא. אז היא אמרה לו דיבור של התעוררות. מה אמר לדוד המלך באותו רגע? ברוכה את לשם שמנעת אותי לבוא בדמים. אני מודה לך שהחזרת לי את השכל למקום. אנחנו רואים, הסיפור הזה זה סיפור מאוד לא פשוט. דוד המלך זה שורש הגאולה, זה שורש משיח צדקנו. כתוב שבסעודת לוויתן, שסעודת הלבנן מרמזת על כל עניין השכר של העולם הבא. כתוב, מי עשה כוס של ברכה בסעודת לוויתן? אז אברהם יצא ממנו ישמעאל, יצחק עשיו, יעקב נשא שתי נשים. כל אחד יש לו בחינה שהוא לא ראוי לשאת כוס של ברכה, עד שבא דוד המלך, ככה אומרים חז"ל, ואומר, לי נאה ולי ראוי לשאת כוס של ברכה. וכולם שמחים בזה שדוד המלך, הוא יברך בסעודת לוויתן. זאת אומרת, השורש של הגאולה של עם ישראל, אנחנו רואים איזה ניסיונות הוא היה צריך לעבור כדי להיות איפה שהוא היה. אז הנקודה של דוד המלך הייתה, זה מה שבעצם הוא היה, זה היה הצדיק הראשון שהיה מקושר עם רבנו, היצר היה מצד הלא טוב, מצד הקדושה זה דוד המלך, ורואים איכשהו קיים את הנקודה הזאת שכל מה שעבר עליו, היו לו ניסיונות עצומים ונוראים לדוד המלך. עד כדי כך שרבנו אריה הקדוש אומר שדוד המלך אמר, אני משביע בשם המפורש את היצר הרע שיעזוב אותו. כל כך צייר אותו היצר הרע, שהוא אמר לו, לא אתה ולא שכרך, היצר הרע. אז הבחינה הזאת, זה היסוד של יציאת מצרים ושל ספירת העומר.